שלום וברכה, מסכת יום הדף פי ה', אנחנו מתחילים בדף פי ד' עמוד ב', שורה שלישית מלמטה. אחרי שהגמרא הביאה את דברי שמואל שאמר שלא הלכו בפיקוח נפש אחר הרוב, שואלת הגמרא, ומי אמר שמואל אחי? האם שמואל באמת אמר כך? ואתנן, והרי שנינו במשנה, בסדר טהרות, במסכת מכשירין, לגבי עיר שישראל וכותים גרים בה, כאשר מדובר על הכותים שהם היו במעמד של גויים, באותה נקודת זמן, ואז אם מצא בה תינוק מושלח, ואני לא יודע אם הוא של קוטי או של ישראל, אז אם רוב תושבי העיר הם קוטי, מעמד התינוק שהוא קוטי, ואם רוב תושבי העיר הם ישראל, אז מעמד התינוק שהוא ישראל. אם תושבי העיר מתחלקים מחצה על מחצה 50-50, מעמד התינוק שהוא ישראל. ועל זה, ואמר רב, לא שנו במשנה שהוא במעמד ישראל, אלא לעניין להחיותו. דהיינו להציל את החיים שלו, אבל ליחסו לא. דהיינו שאפילו אם רוב העיר היא ישראל, לא מחצה על מחצה ישראל, עדיין אם מדובר על תינוקת, אז הכהן אסור להתחתן איתה. למה? כי אנחנו חוששים אולי קוטית, וממילא אפילו אם היא תתגייר, היא תהיה אסורה להינשא לכהונה. הפכנו דף, ושמואל אמר שמה שאמרה המשנה, אם רוב ישראל, אז היה תינוק נחשב כישראל, זה לעניין לפקח עליו את הגל בשבת. וממילא נדייק מהמשנה ומדברי שמואל עליה, שבמציאות של מחצה על מחצה הגויים ישראל בעיר, לא מחללים עליו את השבת, וכל שכן עם רוב תושבי העירים קוטים. וזה סותר את מה ששמואל אמר קודם, שמחללים את השבת ולא הולכים אחרי הרוב, ולכן כן צריך היה לחלל במקרה הזה את השבת על אותו תינוק. עונה הגמרא, כי איתמר דשמואל, מה ששמואל אמר, שמפקחים את הגל על התינוק, הרי שאיתמר, זה נאמר על תחילת המשנה, ששם נאמר, אם רוב קוטים קוטי, ועל זה אמר שמואל, ולעניין פיקוח נפש, אינו כן, שאפילו במציאות של רוב קוטים, כן מפקחים את הגל על התינוק. ממילא זה תואם למה ששמואל אמר בעמוד הקודם, שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. שואלת הגמרא, אז אם כך, אז מה שאמרה המשנה, אם רוב קוטים קוטי, למה היא הלכתה? לאיזה עניין אמרה המשנה שהוא נחשב כקוטי? שהרי לפי מה שהסברנו את דברי שמואל שאמר מפקחים עליו את הגל, אז ודאי שמצווה להחיותו. אז למה זה רלוונטי זה שאומרים שהוא קוטי במצב שרוב אנשי העיר הם קוטים? עונה הגמרא אמר רב פאפה, לעניין להאכילו נבלות. שלא צריך להוציא עליו כסף כשמגדלים אותו עד שהוא יגדל ויקבל עליו גירות, להאכיל אותו בשר כשר, אלא אפשר להאכיל אותו בשר נבלות שהוא יותר זול. ושואלת הגמרא, ומה שאמרה המשנה, אם רוב ישראל, אז המעמד שלו הוא ישראל, העניין הזה למה היא הלכתה? שהרי אם זה לעניין שלא להכיל אותו נבלות, זה כבר במציאות של מחצה קוטים ומחצה ישראל, אני יודע שלא מאכילים אותו נבלות. אז למה שענתה המשנה? את המקרה שאם רוב ישראל הוא נחשב ישראל. עונה הגמרא, לעניין להחזיר לו עבודתו. כי סתם ככה זה נחשב עבירה גדולה להחזיר עבדה לקוטי, שעליו הכתוב אומר למען שפות ערבה את עצמאה וגומר, אפילו אחי במקרה שלנו כן מחזירים כי יש רוב ישראל בעיר. ולכן הוא נחשב כי ישראל לעניין שמחזירים לו את העבדה שהוא איבד. וממשיכה הגמרא ושואלת שמה שאמרה המשנה מחצה על מחצה הוא נחשב ישראל, זה למה היא הלכתה? דהיינו מה באה המשנה ללמד אותנו שהוא נחשב ישראל במחצה על מחצה. עונה הגמרא אמר יש לקיש לנזקין. הוא מפרט רש"י, שור של ישראל שנגח שור של קוטי פטור מלשלם לו. לעומת זה במקרה ההפוך, שור של קוטי שנגח שור של ישראל, בין אם השור היה מועד, בין אם השור היה תם, צריך הגוי לשלם נזק שלם על השור שניזוק. לעומת זאת, שור של ישראל שנגח שור של ישראל, אז זה תלוי. אם השור הנוגח הוא שור תם, ישלם חצי נזק, ואם השור הנוגח הוא שור מועד, דהיינו שהוא כבר נגח שלוש פעמים, אז הוא ישלם נזק שלם. ושואלת הגמרא, איך ידעמי, איך בדיוק מדובר מה שאמר יש לקיש? הנה, מה אם נאמר דנגחי תור עדידן, שנגח שור שלנו, דהיינו של ישראל, לתור עדידי, לשור של אותו תינוק, שאולי על זה אמרה המשנה, שמחייבים לשלם לו, כאילו הוא נחשב ישראל? הרי יש כלל שאומר, המוציא מך ולא אהב הראייה בדיני ממונות, אז אם ככה, נייתי ראייה ונשקול, אנחנו נגיד לו, תביא ראייה שאכן ישראל אתה, ואז תוכל לקבל את הכסף. וכל זמן שהוא לא טבל בבית דין לשם גירות, הרי הוא לא נחשב ישראל גמור. לכן אומרת הגמרא, לא, צריכה. איך מדובר? דנגחי תור עדידי לתור עדידן, שהשור של אותו תינוק נגח שור של יהודי, ואז פלגה יאיב לי, אידך פלגה, חצי משווי הנזק הוא משלם, אבל החצי השני נעמלי, יגיד אותו תינוק ליהודי שהוא נגח לו את השור, הייתי ראייה, תביא ראייה דלאו ישראל אנה, שאני לא ישראל, ואז הוא שקול, ואז תקבל את כל מלוא הכסף, כי תוכיח שאני גוי. שגם זה על בסיס המוציא מחברו עליו הראייה. אז לעניין הדין הזה, אמרה המשנה של מחצה על מחצה, הוא נחשב כישראל. ציטוט מהמשנה, מי שנפל עליו מפולת וכו'. ופרטה המשנה אוסף מקרים, אם הוא שם, אם הוא לא שם, אם הוא מת, אם הוא חי, אם הוא קוטי, אם הוא ישראל, תמיד מפקחים מעליו את האבנים. שואלת הגמרא, מייקה אמר, דהיינו, למה המשנה הביאה את כל מקרי הספקות? מה זה בא להשמיע לנו? עונה הגמרא, לא מבעיה כאמר. המשנה אומרת את הדברים בצורה של לא רק, ומפרט את הגמרא. לא מבעיה, לא רק אם ספק הוא שם, ספק אינו שם. שאז על הצד של אי-איטי, שאם הוא כן נמצא שם, חי הוא. אז רק במקרה כזה היית אומר, דה מפקחים את הגל, כי יש לי 50% סיכוי שהוא שם, ואם הוא שם הוא כנראה חי. אלא אפילו, אם מתוך ה-50% האלה, ספק חי, ספק מת, אולי גם במקרה כזה תגיד מפקחים, אבל הדין הזה הוא דווקא, אם הוא כנראה יהודי, בכל זאת, ולא מבעיה, ולא רק אם ספק חי, ספק מת, די ישראל, אלא אפילו אם הספק, אם זה בכלל קוטי נמצא שם, או ספק ישראל נמצא שם, גם במקרה כזה, מפקחין מעליו את הגל. ציטוט מהמשנה, מצאו חי, מפקחין. שואלת הגמרא, מצאו חי, פשיטה, ברור שמפקחים את הגל, מה רצתה המשנה לחדש לנו? עונה הגמרא, לא, צריכה, דהיינו, מה החידוש הוא? דאפילו לחיי שעה. שגם אם מצאו אותו במצב כזה, שברור שהוא לא יאריך ימים, אלא יחיה קצת זמן, עדיין מחללים עליו את השבת, מתוך החשיבות הגדולה לחיי שעה של אדם. ציטוט מהמשנה, ואם מת, יניחו. אומרת הגמרא, הנמי פשיטה, הרי גם הדין הזה פשוט, שהוא ממת, לא מחללים עליו את השבת. עונה הגמרא, לא, צריכה. לא הצריכה המשנה להשמיע את הדין הזה, אלא לרבי יהודה בן לקיש דתניה, שכך נשאמר בברייתא, אין מצילים את המת מפני הדליקה. אמר רבי יהודה בן לקיש, שמעתי שמצילים את המת מפני הדליקה. בשם מדובר על להזיז את המת לחצר שמעורבת עם החצר שבה המת נמצא בעירובי חצרות, כך שכל האיסור הוא רק איסור של טלטון מדי רבנן. אז אולי היינו אומרים שגם במקרה שלנו, רבי יהודה בן לקיש יאמר, שמותר לפקח את הגל מעל המת. לכן באה המשנה והדגישה שאם הוא מת יניחו, וזה מתאים אפילו לשיטתו של רבי יהודה בן לקיש, שהוא לא אמר את דבריו, אלא שמתוך שאדם בהול על מתו, אי לא שרית לי, אם אתה לא תרתיר לו לטלטל את הגופה של האדם היקר לו לחצר האחרת, עתי לכיבוי, הוא יבוא לחבות את האש כדי שלא יהיה ביזיון למת. אבל האחה במקרה שלנו שמצא אדם מת מתחת למפולת, אי לא שרית לי אם לא תתיר לו להזיז משם את האבנים. אז מי אית לי למיבד? איזה איסור דאורייתא הוא יכול להתיר לעצמו אם אתה לא תתיר לו להוציא את המת מתחת לגל אבנים? זה לא דומה למה שהתיר רבי יהודה בן לקיש להציל את המת מפני הדלקה, ששם החשש הוא יבוא לעשות כיבוי שזה איסור דאורייתא. הוא מביאה הגמרא הברייתא, תנו רבנן שנו רבותינו, עד אחד הוא בודק את אותו אדם שהוא חופר אותו כרגע מתחת לגל האבנים. דעה הראשונה עד חותמו, ויש אומרים עד ליבו. דהיינו, היינו אנחנו בודקים את מערכת הנשימה, או אם אנחנו בודקים את הדופק. בדק ומצא עליונים מתים, ויש עוד גופות למטה, אז לא יאמר כבר מתו התחתונים. אלא הוא צריך להמשיך לפנות, כי אולי יש שם מישהו חי. מעשה היה ומצאו עליונים מתים ותחתונים חיים. הדבר מזכיר את אחד האסונות הגדולים ביותר שהיו למדינת ישראל, אסון צור הראשון בשנת 1982, סמוך לשעה 7 בבוקר, בתום מלחמת לבנון הראשונה, קרס בניין הממשל הצבאי הישראלי בצור שבלבנון. באסון הרגו 91 אנשים, מתוכם 34 שוטרי משמר הגבול, 33 חיילי צה"ל, 9 אנשי שב"כ ו-15 עצירים לבנונים. עד היום קיימת מחלוקת בין ההודעה הרשמית שדיברה על פיצוץ גז לבין אנשים שטוענים שבוודאות מדובר על מכונית תופת. בדומה למקרה שראינו בגמרא, גם באסון צור היו אנשים שניצלו אפילו שהם היו בקומות התחתונות ולא בקומות העליונות. דהיינו, מצאו עליונים מתים ותחתונים חיים. שואלת הגמרא, נימה הני תנאי כי הני תנאי? האם נאמר שמחלוקת התנאים של עד אחד בודקים חיות שיש מי שאמר עד חותמו ויש אומרים עד ליבו, זה תואם למחלוקת של התנאים בברייתא הבאה דתניא, מאיכן הוולד נוצר? תנא קמא אומר מראשו שנאמר בספר תהילי, ממאי אמי אתה גוזי, דהיינו אתה מוציא אותי ממאי אמי, ואומר בפסוק בירמיה, גוזי נזרח והשליחי, דהיינו תלשי את שיער ראשך, והמילה גוזי מתייחסת לראשך, אז אותו דבר, ממאי אמי אתה גוזי, זה אומר שהוולד נוצר מראשו, לעומת זאת, אבא שאול אומר, מטיבורו הוא משלח שורשיו אילך ואילך. אז לפי שיטתו של אבא שאול, שהתינוק נוצר מטיבורו, דהיינו סימני החיות לכאורה הם עד ליבו, ולפי תנא קמא שהתינוק נוצר מראשו, אז בודקים עד חותמו. דוחה הגמרא ואומרת, אפילו תימא, אפילו תאמר אבא שאול, שגם הוא סובר שהבדיקה היא עד חותמו. כי עד כאן לא כאמר אבא שאול הטה. מה שאמר אבא שאול מהיכן התינוק נוצר, זה רק אלא לעניין יצירה. דכל מידי שכל דבר ממציאת המיצר הוא נוצר מאמצעו. אבל לעניין פיקוח נפש, אולי אפילו אבא שאול מודה יודע דעיקר חיותה באפי הוא. זה דווקא במערכת הנשימה של האדם. דכתיב בספר בראשית, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, ונשמת מדבר על נשימה. וממילא אין הכרח לומר שנחלקו התנאים באותו דבר. ועל כך אמר רב פאפה, מחלוקת ממטה למעלה, אבל ממעלה למטה, כיוון דבדק לעד חותמו, שוב אינו צריך. והמקור להלכה זו דכתיב כי כתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. מסביר רש"י שהמחלוקת של התנאים שאחד אמר שבודקים עד ליבו ואחד אמר עד חותמו זה דווקא כאשר זה מלמטה למעלה, דהיינו שמוצאים את הבן אדם שקבור שם בגל דרך מרגלותיו תחילה, דהיינו חושפים לו קודם את הרגליים ואז בודקים ואוכלים כלפי ראשו, שאחד אמר אם הגעת ללב אז אתה צריך להבחין אם יש דופק, אם יש בו חיות, אז נשמתו דופקת שם והוא חי ותמשיך, ואם לא אז תעצור. ולעומת זה הדעה השנייה אומרת, גם אם לא מצאת החיות בלב אתה צריך להמשיך עד חותמו. למה? כי לפעמים אין החיות ניכרת בליבו של האדם, אבל כן ניכרת במערכת הנשימה שלו, דהיינו בחותמו. וממילא אם חשפו את אותו קבור ממעלה למטה, אז כולם יסכימו שברגע שלא מצאת שיש סימני חיים מהחותם ממערכת הנשימה, אז כולם מסכימים שאתה לא צריך להמשיך ולחלל את השבת. הוא מביא עכשיו הגמרא שבע דעות לעניין פיקוח נפש דוחה שבת, וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכים בדרך, ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכים אחריהן. רש"י אומר שהוא לא יודע מה זה לוי הסדר. והשיח יצחק פירש שלוי עסק בסידור דברי הברייתות, המשניות, לכן קראו לו לוי הסדר. יש גרסאות נוספות כמו לוי הסרד, דהיינו היה אורג בגדי שרד או רשתות, יש גרסו לוי הסייד שהוא היה מסייד. כך או כך נשאלה שאלה זו בפניהם, מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת. נענה רבי ישמעאל ואמר, כתוב אם במחתרת ימצא הגנב, והוא קו המת, אין לו דמים. זאת אומרת, אם בעל הבית הרג את הגנב בשעת הגניבה, הוא לא מתחייב על הריגתו. ומה זה שספק על ממון בה, ספק על נפשות בה? דהיינו, אני לא יודע אם הגנב הזה בא להרוג או בא לגנוב. ושפיכו דמים שהותר לבעל הבית להרוג את הגנב הזה, וזה רק מספק. אולי הוא יהרוג אותו, והרי שפיכות דמים זה עבירה מאוד חמורה, שהרי היא מטמאה את הארץ, היא גורם לשכינה שתסתלק מישראל, ובכל זאת ניתן להצילו בנפשו. זאת אומרת, ניתן להציל את נפשו של בעל הבית, היינו יש פה ספק פיקוח נפש של בעל הבית, והוא דוחה את אבון שפיכות הדמים, אז קל וחומר לפיקוח נפש ודאי שדוחה את השבת. כי יש פה שני פרמטרים שהם יותר חמורים. גם פיקוח נפש הוא ודאי לעומת פיקוח נפש מספק, וגם השבת היא יותר קלה מאשר עוון שפיכו דמים. תשובה שנייה, נענה רבי עקיבא ואמר, שמרה שאמרה התורה לגבי רוצח, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מאי מזבחית ייקחנו למות. שאם הרוצח הוא כהן והוא בא לעבוד עבודה בבית המקדש, אז לא נותנים לו לעבוד, אלא לוקחים אותו למשפט. אבל כתוב בפסוק מעים מזבחי ולא מעל מזבחי. דהיינו, לוקחים אותו רק לפני שהוא התחיל את עבודת הקודש. אבל אם הוא התחיל כבר בעבודה, אין מפסיק כדי לבוא לידון, אלא הוא קודם משלים את עבודתו. הוא מסבירה הגמרא דברי רבי עקיבא, ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא להמית. דהיינו, לא מפסיקים את העבודה של הכהן אם מדובר להמית את הכהן שהוא היה הרוצח. הפכנו דף, אבל להחיות דהיינו, במקרה שהכהן הזה יודע ללמד זכות על אדם שניתון בבית הדין, ועכשיו בלי העדות שלו, אולי האדם הזה יהרג, במקרה כזה, אפילו מעל מזבחי, דהיינו, אפילו באמצע העבודה, מפסיקים את העבודה שלו ולוקחים אותו לבית הדין. אז אם ככה, ומה זה שספק יש ממש בדבריו, ספק אין ממש בדבריו? כי אנחנו מביאים אותו ללמד זכות, אפילו שאנחנו לא יודעים אם לימוד הזכות הזאת יועיל, ועבודה של כהן בבית המקדש דוחה שבת. כי הרי היו עובדים את עבודת הקורבנות בשבת, אז עבודת בית המקדש היא חמורה, היא דוחה את השבת, ובכל זאת מפסיקים אותה בשביל להציל את הנפש, וזה לא הצלה ודאית, אלא רק הצלה מספק. אז קל וחומר לפיקוח נפש ודאי שוודאי דוחה את השבת. ממשיכה הגמרא תשובה שלישית, נענה רבי אלעזר ואמר, ומה מילה, דהיינו ברית מילה, שהיא אחד מ-248 איברים שבאדם, והיא דוחה את השבת? הכוונה שהיא תיקון רק לאחד מהאיברים של האדם, ובכל זאת עושים ברית מילה בשבת, כי אם אנחנו נאחר את ברית המילה, נהיה חייבים קרת. אז קל וחומר, פיקוח נפש, שזה עבור לכל גופו של האדם, ודאי שדוחה את השבת. מביאה הגמרא את התשובה הרביעית, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, כתוב נקרא בפנים, ואתה תדבר לבני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמורו, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם. ומזה שנאמר את שבתותיי תשמורו, יכול לכל, דהיינו, האם חייבים לשמור את השבת אפילו במחיר של פיקוח נפש? לכן תלמוד לומר, אך חילק, דהיינו, שהמילה אך את שבתותיי תשמורו, באה להגיד ששמירת השבת לא באה במקרה של פיקוח נפש. התשובה הבאה, רבי יונתן בן יוסף אומר, כתוב בתורה, נקרא בפנים, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחללי אמות יומת, כי כל העושה במלאכה, ונחרטה הנפש ההיא מקרב המאה. אז מזה שכתוב, כי קודש היא לכם, זה בא להגיד, היא מסורה בידיכם, ולא אתם מסורים בידה. ולכן לא צריכים לקיים את השבת במחיר של פיקוח נפש. התשובה הבאה, רבי שמעון בן מנסיה אומר, כתוב, נקרא בפנים, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אז מזה שכפל הפסוק את המילים ואמר את השבת, לעשות השבת, כביכול אמרה תורה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמר שבתות הרבה. אמר רבי יהודה אמר שמואל, תשובה אחרונה ששמואל אומר, אי הווייתם, אם אני הייתי שם במעמד שכולם נתנו את התשובות, הווה אמינא דידי, עדיפה מדידו, הייתי עונה תשובה שלי שהיא עדיפה מהתשובה שלהם. שמה אומר שמואל? כתוב בתורה, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני השם. ומזה שאמרה התורה וחי בהם, ממילא ולא שימות בהם, ולכן דוחים את שמירת המצוות מפני פיקוח נפש. אמר רבה, לכולו, לכל הדעות שהזכרנו, איתלו פירחה, יש איך לפרוח אותם, בר מדי שמואל, חוץ ממה ששמואל אמר, דלית לפירחה, שעל זה אין דחייה, הוא מפרט את הגמרא. דרבי ישמעאל, שהוא למד מהבא במחתרת שמותר להרוג אותו, אולי נאמר, דילמה כדרבה, דאמר רבה, מה הטעם הדמחתרת? מה הטעם שהתרנו להרוג לבעל הבית את הגנב שבא במחתרת? כי חזקה, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אלא אם אדם רואה שגנב בא לגנוב, הוא ודאי יעמוד כנגדו. והי, והגנב הזה, מידע ידע, הוא יודע לאן הוא נכנס. הוא יודע שבא לבית דקאי לאפי, יעמוד כנגדו. והוא אמר לעצמו מראש, אי קאי לאפי, אם בא לבית יעמוד כנגדי, קטין עלי, אני יהרוג אותו. והרי והתורה אמרה, שהבא להורגך השכם להורגו. ולכן המציאות הזאת נחשבת ואשכחן ודאי, היא נחשבת כאילו מציאות של ודאי פיקוח נפש, אבל ספק פיקוח נפש מנהלן שמחללים עליו את השבת, לכן לא ניתן ללמוד מדברי רבי ישמעאל. והפירחה לתשובתו של דרבי עקיבא שלמד לגבי הפסקת העבודה של הכהן כאשר יש לו אולי זכות לגבי הנידון למוות, נמי גם אפשר לדחוץ את זה. דילמה כדי הבעיי, אולי הוא הסביר את דבריו כדי הבעיי, דאמר הבעיי, לגבי אדם שיוצא להורג להיסכל, והוא אומר יש לי זכות ללמד על עצמי, ואז מחזירים אותו לבית הדין אפילו 4 ו-5 פעמים כדי לבחון את דבריו. אבל מחזירים אותו לבית הדין רק אם יש ממש בדבריו, ולא שהוא סתם מנסה למרוח את הזמן. ושואלת שם הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים אם יש ממש בדבריו? על זה אמר אביי, מסרינן ליזוגא דרבנן, מוסרים איתו שני תלמידי חכמים כדי שיהיו פרקליטים איתו, לידע אם יש ממש בדבריו. שהם מלווים אותו עד בית הסקילה, ואז אם הוא אומר יש לי ללמד זכות על עצמי, הם שומעים אם יש ממש בדבריו אם לא, ולפי זה הם מחליטים האם להחזיר אותו לבית הדין ולדון במה שהוא אומר. אז אומר רבא, הכנה מגבי כהן שעובד בבית המקדש, אנחנו יכולים לומר שבעצם יש שם קודם כל שניים שבודקים האם יש סיכוי במידע שנמצא אצל הכהן כדי להציל מישהו, ורק אם יש ממש בדבריו יפסיקו את העבודה שלו. אז אם כך, באשכחן ומצאנו במקרה של ודאי הצלה, אבל בספק מנלן, דהיינו בספק פיקוח נפש, עדיין אנחנו לא יודעים שאפשר לחלל את השבת, וכן וכול הוא. וגם כל שאר התשובות, אשכחן, הם מדברות די במצב של ודאי פיקוח נפש, אבל ספק פיקוח נפש מנלן שמחללים השבת. לעומת זאת, ודה שמואל, התשובה שלו, ודאי ליתלי פירחה. ודאי אין דחייה, כי הרי המשמעות של הפסוק של וחי בהם, שהמצוות באופן כללי ניתנו כדי לחיות ואפילו לא להכניס את עצמו למצב של ספק פיקוח נפש. ועל כך שדברי שמואל לא נדחים לעומת שאר דברי התנאים כן נדחים, אמר רבינה ואית אימא, ויש אומרים שאמר את זה רב נחמן בר יצחק, תו אחד הפלפל תחריפה, טוב גרעין אחד של פלפל חריף ממלא צנה דקרי, מסל מלא דלויים. פרטת עכשיו המשנה כיצד בדיוק מתכפרים אבונות שונים. חטאת ואשם ודאי מכפרים. כאשר קורבן חטאת מכפר על בן אדם שעבר בשוגג על עבירה שאם היה עובר עליה במזיד היה נקבל עונש קרת, ויש עוד מקרים פרטיים שגם עליהם מביאים קורבן חטאת. ואשם ודאי, רש"י מזכיר פה שני סוגים, אשם גזלות, אשם מעילות. דהיינו, אדם שנשבע לשקר שאין ממון חברו אצלו, או אשם מעילות, שזה אדם שנהנה מן ההקדש בשוגג. אבל יש בעצם עוד שלושה סוגים, אשם שפחה חרופה, מי שבעל שפחה כנענית שמיוחדת לעבד עברי מסוים, אשם נזיר שהנזיר מביא אם הוא נטמע בתומת המת, ואשם מצורע שהמצורע מביא בבואו להיטהר. אז כל הקורבנות האלה מכפרים על העבירה שלשמה הם הובאו. ממשיכה המשנה, מיטה ויום הכיפורים מכפרים עם התשובה, דהיינו רק אם בן אדם עשה תשובה, על איזה עבירות הגמרא תפרט. תשובה היא מכפרת על עבירות קלות, ומה זה עבירות קלות? על עשה ועל לא תעשה, ולגבי ועל החמורות, אז התשובה שהבן אדם יעשה היא תולה, דהיינו היא מעכבת את העונש, עד שיבוא יום הכיפורים ויכפר. ומפרטת עכשיו המשנה דברים שבמידה והם קורים, אז זה מעכב את תהליך הכפרה. למשל, האומר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. או מי שאומר הכתב ויום הכיפורים מכפר, במצב כזה אין יום הכיפורים מכפר. וגם מה שאמרנו זה על עבירות שבין אדם למקום שיום הכיפורים מכפר, אבל עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. ואת המקור לזה דרש רבי לזר בן עזריה, משנה זה כתוב, מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. זאת אומרת, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, אבל עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיצא את חברו. ועל זה אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרם? מי מתהר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, פסוק ביחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר פסוק נוסף בירמיה, מקווה ישראל השם. מה המקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. שואלת הגמרא על הדין הראשון שאמרה המשנה שאשם ודאי מכפר, האם רק אשם ודאי אין כן הוא מכפר אבל אשם תלוי לא? אשם תלוי זה קורבן שאדם מביא כאשר הוא חושש אולי הוא עבר בשגגה על עבירה שאם הוא היה עובר עליה במזיד הוא היה חייב עליה קרת. ואם אחר כך יתברר לו שאכן הוא עבר על העבירה הזאת, אז הוא מביא אשם ודאי. אז שואלת הגמרא, האם אשם תלוי לא עוזר לכפרה? והכפרה כתיבה בי. שהרי באשם תלוי כתוב וכיפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג. אז למה אמרה המשנה שרק אשם ודאי מכפר ולא גם אשם תלוי? עונה הגמרא, הנח מכפרי כפרה גמורה. לעומת זאת, אשם תלוי אינו מכפר כפרה גמורה. דהיינו, אלו קורבן החטאת, קורבן האשם ודאי, הכפרה שלהם היא כפרה גמורה. לעומת זאת, אשם תלוי, כמו שהסברנו, הוא לא מכפר כפרה גמורה, כי אם יתברר לו שאכן הוא עבר עבירה, הוא צריך להביא אשם ודאי. תירוץ נוסף, אינמי או גם, הנח, דהיינו, חטאת ואשם ודאי, אין אחר מחפר כפרתן. לעומת זאת, אשם תלוי, יש אחר שמחפר כפרתן, דתנן שכך שנינו במשנה. חייבי חטאות ואשמות ודאין שעבר עליהם יום הכיפורים לפני שהקריבו את הקורבנות האלה, עדיין חייבים להביא את הקורבנות האלה. לעומת זאת, מי שחייב באשמות תלויין ועבר עליו יום הכיפורים, פטורים מלהביא אותם אחר כך. זאת אומרת שיום הכיפורים מחפר במקום אשם תלוי. וזו הסיבה שהמשנה לא הביאה אשם תלוי, אלא רק אשם ודאי, כדבר שמחפר באופן ודאי ובלעדי על העבירה, מה שאין כן אשם תלוי, שלא רק הוא מחפר, אלא גם יום הכיפורים מחפר על העבירה שלו. ציטוט מהמשנה, מיטה ויום הכיפורים מחפרים עם התשובה, מדייקת הגמרא עם התשובה אין, כן, ובפני עצמם, בלי התשובה לא. אז נעימה, אולי נאמר שהמשנה שלנו היא דלא כרבי, דתניה ששנינו בברייתא, רבי אומר, על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה, בין לא עשה תשובה, יום הכיפורים מחפר, חוץ מפורק עול, מסורת השס גורס פה מהלועג על חברו, הוא מגלה פנים בתורה ומפר ברית בשר, שבמקרים האלה, שאם עשה תשובה יום הכיפורים מחפר, ואם לא עשה תשובה אין יום הכיפורים מחפר. ורש"י מסביר שפורק עול זה מי שכופר בקדוש ברוך הוא, מגלה פנים בתורה זה מי שדורש את התורה לגנאי, כגון מנשה מלך ישראל שהיה דורש באגדות של דופי, למשל לא היה לו למשה לכתוב אלא את הפסוק ותמנע את הפילגש, והשלישי מפר ברית בשר, הכוונה מי שמפר את ברית המילה. אז על שלושת אלו רבי אומר שרק אם הם עשו תשובה אז יום הכיפורים מחפר. אבל על כל שאר העבירות שבתורה, יום הכיפורים מחפר גם אם הם לא עשו תשובה. אז לכאורה זה לא כמו המשנה שלנו. עונה הגמרא, אפילו תימה, אפילו תאמר שהמשנה שלנו רבי. היא כן מתאימה לשיטת רבי. ניתן להסביר שמה שאמרנו, שמיטה ויום הכיפורים מחפרים עם התשובה, הכוונה שתשובה באה יום הכיפורים. דהיינו, תשובה לא מחפרת בפני עצמה, אלא היא צריכה יחד איתה את יום הכיפורים כדי להגיע לכפרה מלאה. לעומת זאת, יום הכיפורים לא באה התשובה. יום הכיפורים לא צריך את התשובה, אלא הוא מחפר על העבירות לבד. עד לכאן דף פי-היי.